כל מה שהיה בעבר נשאר ישראל, זה עניין של הקליפה שיצאה מאברהם, אחר כך גם כן יש קליפה שיוצאת ממצחק, אחר יעקב קיבל את השם ישראל. טוב, זה יהיה הנושא של היום, אבל אם יש שאלות על כל מה שלמדנו קודם.
זה נורא לספר את התלבות. זה נורא.
היא תקוע. היא הייתי פריקת כוח.
אתה יכול לחשב לחזור להסבר לגבי החרב
המתפקחת
בפתח...
מה שנגיד להסביר, מה שחסר לי זה הביטויים של בית הספר הישראלי, אני למדתי בחו"ל. ההגדרה של היחס בין הקו לעגול, כן? זה המספר פאי, כן? אז העגול זה יצירת העגול, זה כשה, כמו דברים, הרדיוס, כן? מתהפך, כן? אז זה הצילור של החלל המתהפכת, שמאחוריה יש הסוד של העולם, ואנחנו לא יכולים להשיג אלא הגילוי החיצוני של מהות העולם. יש פילוסוף אחד שנתן הביטויים הפילוסופיים המדויקים, זה קאנט, זה בלשונו זה בא מיוונית, הנומן והפנומן. הנומן זה מה שאנחנו יודעים מהמציאות, דרך השכל, והפנומן זה מה שהם משיגים דרך החושים. ויש פער, הפער הזה, הסוד שלו, של הפער הזה, זה המספר פאי. כי היחס בין הרדיוס והעגול זה קיים, זה קיים במציאות, אבל אין לו ביטוי בתפיסה השכלית של הנפש של האדם. זה מובן, כן? לא? זה פשוט. ורק המלאכים תופסים את הסוד שמאחורי החדר הזה בעניין העגול. ובתלמוד אנחנו מוצאים שהמספר פאי זה שלוש, לא שלוש פסיק וכולי האורה הזאת, כיוון שמדברים על השלמות של העולם, העולם השלם. אז בעולם השלם זה מספר שלוש. יש הרבה אורגי דעות שמוצאים את המקור הזה בתלמוד ולא מצליחים לצאת מהזוח, כן? איך חכמי התלמוד לא ידעו מה זה פאי? לא רק שידעו, זה המדריה של שדאי. כל פעם שאנחנו רוצים להתייחס לגבול בין האלקות של הבורא ועולמו, הגבול הזה נדחק אל שדאי. זה הגבול שמגן על העולם, והמדרש מסביר את זה באופן פשוט, למדתם את זה, שאמר לאלקותו די, ולעולמו די, יש גבול בין אלקותו ועולמו. ודרך הגבול הזה עובר השפע שמחיה ומהווה את העולמות. ולכן הגבול זה בספירה יסוד. על הספירה יסוד זה עולמות אלקות. מספירת יסוד ועלה זה העולמות עצמם. וזה מתחיל במלכות שהוא הגילוי של השפע הזה לעולמות שלנו. אז כל המושגים האלו צריך להתרגל, ועד שאפשר לתפוס שזה הלוגיקה וההיגיון של לשון הקודש בכל המקורות. תמיד חכם יכול במבט ראשון לראות אם דף אחד זה מהמסורת או לא. כן. כמו שמתאימה. לא רוצה לגולי אקשי. לא, אין.
תקוע?
אה, יפה. תעזור אותי. Jesus. המשמעות של לשון הקודש לפי הפסוקים, לפי הביטויים בפסוקים, זה נותן את ההיגיון של חוכמת הכוונה. ואין יוצא מן הכלל, כל פרט צריך להיות מתאים לכל השאר. אין יוצא מן הכלל. אז כל פעם שהמדרש מסביר מה שמסביר על השם אל שדי, ויש כמה רבדים, זה על העניין של, אולי אני אסביר את הנושא, ואם האחרים לא יבואו, נמשיך קצת טוב. הנושא הוא ככה. יש כלל שאנחנו לומדים את הערכים המוסריים בדמיון למידות של הבורא. יש, זה מובן, כן? אולי יש ביטוי אחר מדמיון, הקבלה, כן? בבחינת הקדושה של הבריאה היא מקבילה לקדושה של הבורא. הפסוק אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו בתור בריאות כי קדוש אני בתור אלוקה, כן? ויש מדרש במחילתא אם אני זוכר, שאומר, וקדושתי למעלה מקדושתכם. והפירוש של המדרש הזה הוא עמוק מאוד. כל קדושה שאתם מוסיפים בזהות שלכם, זה מוסיף כפי שאומרים, המרחק של הקדושה העליונה. זה מוסיף אופק. מה? זה מובן? ולכן הרוח החמים שיש יוצא מן הכלל, כי בין המידות הטובות יש יראת אלוקים. אז מהו הדגם של יראת אלוקים אצל הבורא? ממי ירא, כן? ומייחסים לרמק בטעות פירוש על הפסוק שבעקדת יצחק, כשהמלאך אומר לאברהם, אל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז הפירוש הוא, אתה ידעתי מה זה יראת אלוקים כי ירא אלוקים אתה. דהיינו, כל המידות למדנו מהקדוש ברוך הוא חוץ מיראת אלוקים שהוא למד מאברהם. אבל הפירוש הזה הוא יפה, אבל זה מוטעה, זה טעות גמורה, כן? יש, שלא תשכחו שהפירוש הוא יפה, אבל זה טעות. כי יש דגם ליראת אלוקים דווקא בבורא, זה עמידה אל שדי, עמידה אל שדי. הוא עושה לעצמו לנגוע בבריאה. יש לו יראת הבריאה. זה מובן, כן? זה הגבול של אל שדי. עד שאמר עד כאן לאלקותו, מכאן ואילך, זה העולם. אם היה נותן לאלקותו להתפשט, זה חורבן העולם. ולכן יש כוח שמגיע על העולם מתוקף האלקות של הבורא. זה מובן, כן? אז זה נקרא אל שדי. וזה ידוע לנשים בעלים הזאת. כל פעם שיש סכנה מיידית, אז מיד, באופן ספונטני, אומרים, שדאי, כן? כדי להסביר את הגבול בין הכוחות העליונות והעולם. זה מובן מה שאני אומר. והרמז בא עד התמרורים של ה... זה הסטופ של דיין. יד והאפר זה דיין. לא, זה לא בדיחה. כן, כל הסמל של היד, כן, זה די בעברית. תפסיקי את המשמעות. דלת זה ארבע ויוד, כן, די. אז כשאומרים יד השם, כן, מדהים. טוב, אז מה המשמעות של הפסוק בקריאת שמע? אם זה לא אתה ידעתי מה זה יראת אלוקים, כי יראה אלוקים אתה. הבנתם את השאלה שלי. הפירוש שהבאתי בשם הרמ"ג, וזה לא נכון, כי הנפש החיים, החיים מיולוגי, פירש את זה. הפירוש אומר, אתה ידעתי מה זה יראת אלוקים, כי ירא אלוקים אתה. אתה אברהם, מעתה למדתי מה זה יראת אלוקים. וראינו שזה לא נכון, מכיוון שיש מידה כזאת. אז אנחנו חוזרים על הפסוק, מה משמעות של הפסוק? שאת אתה ידעתי שירא אלוקים אתה, כן? מה אמרת לו? מה?
זה עכשיו, אל תשלח לך אלינו ואל תעש ממני. אז אברהם קילה בזה את יראת אלוקים שיש לו מצד הדי שלו.
אבל תשמע, הקושיה היא עד כאן, הכדור הרוח הוא היה צריך, רק אתה צריך כדי לדעת שאברהם הוא ירא אלוקים. אתה מבין מה שאני אומר?
פעם הרב לימד שמידתו של אברהם היא שם הוויה. וכאן אברהם קילה את צד הדין של יראת
אלוקים. זה התשובה. כי מידתו של אברהם זה יראת השם. והיה צריך שיגלה גם כן את המידה של יראת אלוקים כדי להיות אברהם האמיתי. ולא רק מצד מידת החסד. זה נלמד אחר כך לפי ה... אולי רק בקצרה. הסיבה של 10 ניסיונות לכל האבות. כל אחד מהאבות נתנסה לפי מידתו. אבל מידתו של אברהם זה מידת החסד, שמר היה, כן? ולכן הוא נתנסה 9 פעמים לפי ההתנהגות, לפי החסד, כדי לדעת אם הוא צדיק של מידת החסד, וכדי להיות האב של ישראל, בעיינו של איחוד המידות, הוא צריך לגלות גם כן את הכוח של מידת הדין. וזה הניסיון העשירי. והמדרש מסביר את זה ככה. הפסוק אומר, והאלוקים ניסה את אברהם. והמדרש אומר, והאלוקים ניסה את אברהם כתיב, ולא והשם. והוא נתנסה בפעם העשירית לפי מידת הדין. דין נוקל לא היה אברהם. הוא היה איזה צדיק של מידת החסד. זה לא מספיק כדי לייסד את הזהות של ישראל. הוא היה מאומות העולם, זה חסיד מאומות העולם, אבל העבריות זה ייחוד המידות, כמו שלמדנו מקודם. זה מובן? ואותו דבר, 9 פעמים נשא יצחק לגבי מידת ה... הדין, והפעם העשירי קבל מידת החסד. ויש, לא הכנתי את זה, אבל אני צריך להכין את זה לפעם הבאה. יש פסוק בירמיה, ורש"י על ירמיה, שמגלה שבכל זאת היה פגם באותה הפעם העשירית, גם באברהם וגם ביצחק. הפסוק אומר, אביך הראשון חטא, ומיצחק פשעו בי. ורש"י מסביר, אביך הראשון זה אברהם אבינו, שרצה לשחוט את בנו. ומיצחק פשעו בי, זה יצחק אבינו, שאהב את עשר ואני אמרתי ואת עשר שניתי. זה פסוק ביום, במלאכי, עובדיה. מלאכי, כן. דהיינו, התגברו כל זאת בניסיון הזה, כן. אבל עם איזה פגם, ואנחנו משלמים על הפגם הזה. כפי שכבר ראינו בשיר הקודם, יש נטייה של אברהם ורגזי בעם ישראל, שירשנו מהשורש, כן. נטייה של בני ישראל ורגזי שירשנו מהשורש. ובעולם האשכנזי זה מתבטל יפה מאוד במתח שיש בין המתנגדים והחסידים. והמתנגדים מגלים את הדין לפי מידת הדין, כמו בני יצחק ותולו, והחסידים מגלים את הדין לפי מידת החסד, כמו בני אברהם ותולו. כן? כשהייתי צעיר וגיליתי את העולם האשכנזי, הייתי נוטה לומר שהספרדים, אתם יודעים שאני נולדתי ספרדי, שהספרדים מקיימים מצוות כמו המתנגדים ומאמינים כמו החסידים. אבל כשהתבגרתי, הבנתי את הטעות, זה ההפך. החסידים מאמינים כמו הספרדים, והמתנגדים מקיימים מצוות כמו הספרדים. כי כל הראשונים היו ספרדים. האשכנזים הם האחרונים, באו אחרי חכמי ספרד. והפילוג הזה בא באירופה, בארצות אשכנז, אך על פי שאצל הספרדים היו נטיות כאלו, אבל בודדים בתוך קהילה. למשל, אני זוכר את הביטוי חסיד שוטה. היו חסידים בקהילה שלנו, אבל ההתנהגות שלהם הייתה מוזרה לכלל, והיינו אומרים חסיד שוטה. למשל, אותה נטייה של הכרה של הזולת בלי הדדיות. זה חסיד, אבל שוטה. תפסים את זה. וההפך, הנטייה למידת הדין, היינו מגדירים את זה מפיק ב... רואים את הדגה שיש בה ולא רואים את ההי. אז היינו מגיעים אותה מפיקבק. כן. וזה היה ידוע. פלוני הוא ככה, אלמוני הוא ככה. אבל למותר לו אם הוא נשאר בתוך הקהילה. כן. אבל לא, לא לכבד, אבל לא לעשות, לא לעשות כמונו. כן. ויוצא מן הכלל. אפילו זה היה, אני זוכר, העולם שלפני מלחמה זה היה עולם אחר. היינו יודעים, היינו קטנים, צעירים, אבל היינו יודעים שזה מוזרח. דבר, הכל קיים בעולם, גם זה. זה מובן. עכשיו האשכנזים עשו לנו עולמות שלמים של חסידים כחסידים ומתנגדים כמתנגדים, ויש פרדוקס בדבר. כי הנטייה הטבעית של החסידים זה מינת הדין, ולכן מנסים לגלות את העמידה המקבילה דיין מנזח לסת. והנטייה הטבעית של המתנגדים זה הוותרנות, ולכן מנסים לגלות את העמידה המקבילה דיין ההקפדה במצוות. אתם מבינים? כי השולחן ערוך של החסידים נקרא ספר חרדים. ספר החרדים, כן? ואני למדתי אותו. אי אפשר לחיות לפי אותו חשבנו. זה בלתי אפשר, כן? זה רק איזה מין, איך אומרים? אסז בעברית. יש מילה כזה. איזה מין התנהגות של... יש ביטוי בעברית.
כמעט הנישה.
מה?
הנישה.
לא, לא. הנישה זה חלק. mortification.
Sigufim.
Sigufim, זה. יש חלום של סיגופים. הרב הסביר לנו פעם, כשאדם הוא חולה, הוא צריך הרבה תרופות, אבל אדם בריא זה מזיק לו. והקדושה נקראת תרופה. הוא מחפה בכנפיה. שמש זקה, הוא מחפה בכנפיה. טוב, אז זה...
אז איפה אתה שם את הספרדים שנשאו חרדים? כי פה דיברנו על
המתנגדים אצל השירותים. לפי דעתי זה לא בעיה של העניין של החברה הדתית. זה בעיה פסיכולוגית של רגשי נחיתות לאפריקנים שגילו את אמריקה, את אירופה. זה מה שקרה. והייתה איזה מין כניעה של חכמי סון אפריקה גבי החכמים של אשכנז, מכיוון שאני וסכמתי מה שאני אומר, אבל בכל זאת יש מה שלי, מכיוון שגילו את המודל, את הדגם של אירופה. ולכן, מכיוון שההתפתחות של התרבות הייתה כיוון פנים לאירופה, אז ראו את הדגם אצל חכמי אשכנז. זה אין שום זמן אחר, כן? וזה הייתה טעות גמורה. ובמקביל היה איזה מין נטייה להפך של נחיתות אצל האשכנזים. וזה רגשי נקמה, כיוון שבימי הביניים הצילות של העם היהודי היה הספרדים, והאשכנזים היו ממש חבדים של הספרדים. אז סוף סוף הגלל חוזר. בכל זאת, בגלל הציונות יש להם זכות קדימה, והספרדים משלמים את המחיר, וישלמו עוד דורות. כי הם התחילו בציונות הפוליטית, אני מתכוון. כי היישוב היה ספרדי בלי הפסק בארץ ישראל. האשכנזים הם כנענים שבאו מבחוץ, כן. אבל בכל זאת, הם יסדו את המדינה, עזרנו להם, אבל הם עשו את זה. צהל זה אותו דבר. הניצחונות של צהל זה חלק ניכר, זה הודות הספרדים. אבל צהל זה אשכנזים שיצטו את זה בכלל ענק. זה לא רוח, כן. ויש לנו מסורת בקבלה, שמשיה בן יוסף בא מאשכנזים, ומשיה בן דוד בא מהספרדים. לכן, זה הטעות של החב"ד. זה נגיע אחר כך, כן, כזה נגיע אולי את זה, משיה בן יוסף ומשיה בן דוד.
בסוף לא הגיע, אמרתי.
מה?
בסוף לא הגיע.
לא, הגיע, נולד לפני 90 שנה. אבל לא הגיע לארץ.
אתה לא סרופי, אבל אתה פעם אחר.
מה?
גם אבל יוסף הוא
נתן
לנו איזה...
לא, זה... אני שמחתי את ההסבר. המחבר של הספר הזה הראה כמה דפים של עין בהלכה. הרב עובדיה יוסף, אז הוא אמר זה יפה מאוד, והוא לא קרא את הספר ביחס למה שהלובבית שלו, הוא שונא את זה, הוא שונא אותו. ואותו דבר הרב מרדכי אליהו, אחרי שהרב מרדכי אליהו יש לו נטייה לרבי מלובביץ' מכל מקום, כפוצץ, לא היה יכול לקבל את זה, גם כן. הראו לו כמה דפים של עיון הלכתי של העניין, בלי שום יחס אם זה הלובבית שלו או לא. אז הוא נתן הסכמה. זה התכסיס של הנפש הדתית של אמריקה. אני חושב שזה התחלה של בנייה של מיתוס שהצליחו, ובצורה אמריקאית, כן. זה מיתוס גם, כשנלמד את זה, אז נראה יש ביטויים מדויקים מהו התפקיד של מלך המשיח, כן? ובעיקר אצל הלכות מלאכים של הרמב״ם, כן? הוא היחיד שנתן דברים ברורים. התפקיד הראשון זה להקים מדינה. אז המדינה התקיימה, זה סימן שאנחנו בימות המשיח, כן? זה בלי שום ספק. אבל הרבי מלובביץ' לא הקים את המדינה. אז פעם איזה תלמיד חסיד אמר לי, אבל נכון, הוא לא הקים את המדינה, אבל המדינה הוקמה הודות שלותיו. אז מכאן ואילך אי אפשר להתווכח. זה לא אומר. אז למחרת אין לנו שום מקור שהמדינה תהיה הודות התפילות של המשיח. אז מכל מקום אנחנו בשלב של משיח בן יוסף. לא מתחיל של דבר, זה כבר נגמר במלחמת ששת הימים. התחלנו בשלב של משיח בן דוד. אבל הרמב״ם גם כן מסביר שגילוי המשיח זה עוד משהו אחר. צריך לזכות בזה. ויש כתת לדבר אחד, שלפי דעתי והעיקר, אם המשיח האמיתי היה מתגלה שכזה, רוב העם לא היה מקבל אותו. לא היה מקבל אותו, פשוט. והחלק שהיה מקבל אותו, היה מקבל אותו באיזה מין מרבותיז, באיזה מין עבודה זרה של איזה מין... איך אומרים שכה? אליל, כן. ולכן טוב שלא יקרה. אבל מכיוון שהתפקיד שלו מתפקד, זה ברור שקיים, שהוא קיים. ויש לנו ספר של תלמידים של הגאון מווילנה, שמסבירים שבשלב של משה בן יוסף, של קיבוץ גלויות והקמת המדינה, יש שלושה רבדים, שלושה רבדים, כן. קודם כל, מי שיצר את כל זה, כן, מי שנתן את הדחיפה לעלייה, כל אלו שעזרו למי שנתן את הדחיפה, וכל אלו ששייכים לזה, שעלו, כן. כל זה נקרא משאב, אורות של משאב בן יוסף.
אבל יש
אותו
טוענים
שדוד
בן גוריון
הוא משיח בן יוסף? לא, לפי דעתי זה התחיל לפני דוד בן גוריון. הוא היה ראש הממשלה הראשון, כן. אבל מי הקים את המדינה? מי נתן האפשרות של הקמת המדינה? הציונות התקדמה לפני דוד בן גוריון. כשדוד בן גוריון הלך לבקר כמה מחנות של תימנים באותו זמן, חכמי תימן יצאו לקראתו עם ספרי תורה ועם פזמונים למשיח. הוא התערב, זה ידוע, כן, בן גוריון. הוא סבל, הוא סבל את זה. אבל זה התחיל לפני בן גוריון. ואז לפי דעתי החסידים מרוויחים מזה שאנחנו בשום ספק לפי לוח הזמנים ולפי המאורעות בימות המשיח. אז ובלי שום ספק האישיות של הרבי מלובביץ' היא אישיות גדולה מאוד משכמו ומעלה, זה בלי שום ספק. ולכן אף על פי שהוא לא אמר הפעם, הוא נתן לומר וזה חבל, כן? כי אישיות גדולה כל כך זה לא בכבודה בעיקר במשיח, כי כל בר דבריו, כל תלמיד חכם קטן מאוד, יודע שזה נוגד ההלכה, זה לא זה. למשל, לבנות עיר צריך טדי קולק, כן? לא ראש ישיבה. מקרה נדיר מאוד, אם זה היה קורה, שזה ראש ישיבה, היו לו הכישרונות של טדי קולק כדי לבנות עיר. אבל אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שבונה ירושלים. דרך מי? דרך הרבי מלובביץ' או דרך טדי קולק? צריך לגלות את האמת.
הוא
טען
יותר שהוא נרו של המשיח.
סליחה?
הרבי מלובביץ'
טען
יותר שהוא
נרו
של המשיח.
לא, לא שמעתי.
שהוא הנר.
שהוא הנר של המשיח, שהוא מביא את ה...
לא, זה פחות או יותר...
לא קרא לעצמו משיח.
דרך חטפים. התפילות שלו. המדינת ישראל הייתה קמה בלי חב"ד. חב"ד זה נכס גדול מאוד לעם ישראל, אבל בלי חב"ד עם ישראל היה קיים, ובלי חב"ד מדינת ישראל הייתה קיימת. זה מה שצריך להבין. אבל הוא עושה הרבה טובות לעם ישראל. הוא אוהב את היהודים, והתנועה שלו אוהבים את היהודים. כל זה נכון, כן? אבל מכאן להגדרה הלכתית של מלך המשיח, יש קירום, כן? זה משהו אחר לגמרי. וזה מסוכן מאוד, כי תודה לאל, עם ישראל הוא בריא. לא הייתה כל כך תגובה חריפה נגד כל הטקס המיתולוגי הזה, כן? חוץ מהרב שח. מכיוון שהרב שח זה מעיק לו שיש איזה מתחרה, כן? וכן, שמעתם הבדיחה שאומרים לו ברחובות, כן? שמעתם אותה, לא? זה יכול להיות מי שתקשר לרב שח, תגיד לו, מה לא? עכשיו אני בטוח, אני המשיח. מי אמר לך? אחרי זה לא יכול אמר לי. אז הרב שח אומר לו, אני? לא, לא. אז בתקופה אחרת אולי היו מהומות, בתקופה של שבתאי צבי אחד הרג את אחי, את השני, כן? זה לא קרה. כנראה התבגרנו גם כן על כל הנטיות של עבוד הדבר. אנחנו רואים את זה חבל. כי הרבה מהם שמאמינים בתמימות, כן? סוף סוף התגלה להם שזה היה כישלון, כן? מה יקרה? ולפי דעתי, כשאני מדבר איתם, אני מציע להם שני דברים. קודם כל, לא לומר שהוא חולה ושהוא לא הצליח מחמת החטאים של עם ישראל. כי כבר שמענו את הסיפור הזה.
זה
נורא
ששומעים את זה, כל כך שומעים את
הנצפות. כן, לא, שמענו כבר את הסיפור. וזה היה לנו ביוקר. והדבר השני, שכן אפשר לומר, שבכל דור יש אישיות משיחית. אם יצליח, יצליח, אם לא מצליח, לא מצליח. זה נקרא בר נפלי. אבל בשום ספק הוא היה יכול להיות עם היה. ותו לא. זה אישית משיחית, למה לא? אבל המשיח זה משהו אחר. יש לו תפקיד מן התורה שהוא מלך ישראל, לא מלך החסידים של חב"ד. מלך ישראל זה הנשיא של המדינה, כשבזה רבין. אבל זה מה שיש לנו, כן? ועד כאן היו לנו נשיאים, שאי אפשר לקבל. מכאן ואילך, איזה גסות רוח, טוב, בני הנסיק, בני הדור. ובני הדור לבני שולמית. השולמית זה של השירים. אל תראו לי שאני שחק פה. אז הוא אומר לה, שובי, יש לך. מה שקורה בין ש"ס ובין שולמית זה סיפור שאסור לשכוח את זה. ומה ששמעתי במונית ברדיו.
כן, יש הקלטה של רב עובדיה יוסף.
כן.
שהוא אמר לתלמידים בשיעור תורה שלפני שנתיים שהוא מקווה שהיא תמות, וכשהיא תמות הם יעשו חגיגה ומשתו ולכו לבחו.
אז הוא אמר, היא תמות, צריך לעשות משתה.
כן, משהו יותר
טוב. אבל תשמע, באיזה מדינה ישר לקיים ממשלה כזאת? זה חתונה בין הרב עובדיה יוסף ושומר תלמי והרבי שמו רבי.
אבל הוא מוציא חיתוש גדול.
שיעור,
כן. כן, ולא יראה לך שיעור.
שיעור, שולמית, שמחתי.
כן. שיאות שרית, אלונים, אביר שומסקי ורובינשטיין.
אבל זה גדלות. זה כסות רוח, משהו... ואני זוכר, זה לפני 30 שנה, הפעם הראשונה, אולי יותר מ-30 שנה, בפעם הראשונה ששאלתי את הרב, מי זה הרב רבי יוסף שמדברים עליו, הוא לא רצה לענות, אבל ראיתי מבט פניו והבנתי. וכל זה התגלה בשנים האחרונים, כן. אבל מההתחלה ידענו את זה. ואומרים מהבבא סאלי, שבפעם הראשונה...
הבבא סאלי היה הרבה, לא זה.
כן, האמיתי. לא הבבא שקרה הזה. שבפעם הראשונה שפגשת הרבי יוסף, ישב שבעה. אתם שומעים מה שאני אומר? הבבא סאלי ישב שבעה. אני פגשתי את השטן.
הוא פגש את השטן?
כן. אסור לקלל את ה... להוציא דיבה משס. טוב, אז כל מה שהזכרתי זה היה בהקשר של מה? רק תזכורת של השיעור הראשון, של השיעור הקודם. למה דיברתי על 10 ניסיונות?
מה, כן. על סבי.
מה?
על
סדאי. אה, על השאלה של סדאי.
על השאלה של סדאי.
איך, מה הוא הקשר? כן, אבל מה הקשר עם ה...
איך הגענו לזה?
טוב.
הגענו.
זה טוב. נכון. רק אני רוצה להזכיר מה שלמנו כמה פעמים בשיעור של פרסה שרונה. העניין של זה הלכה, באיזה ימים אומרים את ההלל. זה ימים שקרה נס, ואחד מהגדרות של נס זה הפלא, כן? מי כמוך בעלים השם, זה בפרשת השבוע, דרך כלל. מי כמוך נהדר בקודש, עושה פלא. זה הגילוי של פרעו. כפי המדרש, פרעו הוא הראשון שאמר את זה, כשהצבא של מצרים נטבר בים, אז הוא גילה את... מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ואז אמר מי כמוך באים השם, הוא הכיר בשם. עתן לא היה מסוגל להכיר בשם, הוא היה מכיר בכוחות של אלילים, יש איזה דת פגנית שמכיר באלוקות, אבל השם שהוא מעל הדטרמיניזם של האלוקות, ההיא, הקוסמית, הוא לא רצה להגיד. מי השם אשר ישמע בקולו, הוא דחה את זה. והמטרה של המכות זה היה לגלות במצרים את אחדות הבורא. אני רוצה להסביר את זה בקצרה. יש משנה בפרקי אבות חמישי שאומרת 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. המהר"ל מסביר. למה המכות מצרים נקראות ניסים? מכיוון שהמכה בעצמה היה נס. זה בלבול חוקות הטבע כדי להציל את ישראל. אבל היה נס בתוך נס, שהמכה לא הייתה על ישראל אלא רק המצרים. הנס שישראל ניצל מהמכה. זה מובן, כן? ולכן הגילוי שהיה צריך לגלות במצרים עד שפרעה יבין שיש רצון למעלה מהכוחות, רצון שבעל שכל, בעל בחירה, שיכול לבחור בין אלו ואלו. וכשהמצרים גילו את זה, שהמכה הייתה אצל המצרים, המצרים ולא אצל העברים, אז חכתומי מצרים אמרו, אצבע אלוקים היא. גילו שיש אלוקים למעלה מחוכמות הטבע. ובסוף פרו גם כן השתכנע מזה, כשראה שהמכה של בכורות, מכה בכורות, הייתה לא רק להבדיל בין בכור ומי שאינו בכור, להבדיל בין בכור מצחי ובכור עברי. זה גילה להם דרך הפחד, דבר חדש לגמרי, שיש אחדות של הבורא למעלה מתובנה. בעצם ההסבר הזה זה למעלה, כי יקר. הפירוש כי יקר. אותה מכה שהייתה רע למצרים, הייתה טוב ליהודים, זה הסוד של שמה ישראל, השם קנוע שם אחד. הוא גם שולט על הטוב וגם שולט על הרע. ודרך אגב, הסיבה, קראתי את זה פעם, לא במקור שלנו, אבל קראתי את זה, הסיבה שאצל הגויים, המספר 13 הוא מספר רע, כן? מכיוון שזה היה ערב יציאת מצרים. זה נשאר בתודעה של העולם. כי מספר 13 מביא את מספר 14 שהוא 14 בניסן, זה יצא את ישראל, הקטסטרופה של הגויים. לחזרות. ופה השאלה היא שכל פעם שיש גילוי כזה, באותו זמן יש השפעה של אותו גילוי חזקה מאוד. מיד אחר כך שוכחים. ומה שקרה לפרעה, אחרי המכה, כשהתאושש מהמכה, הוא חוזר לסורו, כן? אנחנו רואים את זה גם כן אצל היהודים, אצל עם ישראל. אחרי הר סיני, חטא העגל. אחרי מלחמת ששת הימים, הפסק העלייה. ובו בזמן יש מכה של המכה, כן, ישר לומר, גיל ינס, ומיד אחר כך שוכחים. זה נעלם. אז אני אומר שכל הניצים האלה באים משורש האלף של העולם. העולם מתחיל בבית, אבל מאחורי הבית הזה יש אלף נסתר. כשהאלף הנסתר מתגלה, יש פלא, כי א' מתגלה דרך פ' למד א', זה פלא, כן, מלמצא למעלה, כן? אז זה ההלכה של ההלל. אומרים הלל, דיינו אפשר להלל את הבורא, כל פעם שמזכירים מאורע שמגלה את אחדות הבורא. זה מובן? כי זה קשור למה שאומרת הגמרא. כי אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומרים ברוך השם צבאות מלכותו לעולם ועד, אבל בחשאי, כן? ולחש. למה? מכיוון שאי אפשר לומר את זה בקול רם. זה סותר את מצב העולם. ברוך השם צבאות מלכותו לעולם ועד. כן? העולם הוא לא כל כך קרוב. כדי לומר בכל רם, הגמרא אומרת, לא לומר אי אפשר, לומר בכל רם אי אפשר, אז אפשר לומר בלחם. חוץ מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים, אנחנו כולם כמלאכים. יום הכיפורים, העולם, הוא נדון לפי מידת הרחמים. כי אנחנו מתכפרים מכל החטאים, אז אפשר להודות לבורא שברא עולם של יום הכיפורים. זה מובן, זה. ויש סבר של הקבלה שגם התחייה של השנה, מכמה? מה? השנה.
350,
שני איזה 360. אבל תספור, השטן ושנה. אז זה מתחיל צריך להיות אחד פחות.
השטן, 54 ו-55.
אז השטן שולט על כל ימות השנה חוץ מאחד. הבנתם, כן? איזה יום שהשטן אינו שולט? זה יום הכיפור. ולכן ביום הכיפור אומרים ברוך של גבונות הרמב"ם בכל רב. אבל מקום לכל הגמרא אומרת שדוד המלך לא אמר המילה הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר איתם מוחתאים מן הארץ ושעים עוד אינם מריחי נפשי את השם הללויה. לא אמר הללויה עד שראה הנבואה שלו עולם בלי רשעים. דמורה. ולכן אומרים הלל רק ביום שמזכירים עולם עם מפלת של הרשעים. כן. ולכן זה חמור מאוד. אלו שלא רוצים לומר הלל ליום עצמאות. כי מחישים את הנס שהם חיים. כן? הם מכירים בבעל הנס ולא מכירים בנס. ויש חילונים שמכירים בנס, אבל לא מכירים בבעל הנס. כן? וזה המצב של, לא זה פתיחה בצרפתית, המצב של בלעם, לנס לבלעם. איך סומכים על הנס לבלעם? אני לא פחות, אני הייתי לעזור לנושא.
מה הפלא שיש בראש חודש,
שאנחנו אומרים את זה? זה שורש הזמן, זה בראש חודש. המסירות נפש של הלבנה נתנה אפשרות לעולם להתקיים.
זה נס?
זה נס. כי אולי אני אסביר את זה, אבל תביא לי את הגמרא. זה גמרא, איפה זה? הביאו עליי כפרה שימדתי את זה, כן? חולין, דף 60 ומשהו.
נכון. הפסוק מתחיל לומר שהבורא ברא שני מאורות הגדולים שווים, השמש והירח היו שווים מלכתחילה. וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. בדיעבד אנחנו רואים שיש אחד גדול ואחד קטן. מה קרה? אז אולי נחכה את תמר. יש גם פשט מעניין של, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל של שני המאורות הגדולים שהיום כשאנחנו מסתכלים על השמש והירח יש להם בדיוק אותו גודל בשבילנו. הזווית שאנחנו רואים את השמש והזווית של הירח זה בדיוק אותה זווית, לכן גם יש ליקוי חמה מלא כשהירח בא על השמש. אז כלפי אדם שנמצא ומסתכל על הבריאה הוא רואה שני מאורות גדולים, הוא לא יכול
להגיד. יפה, דיינו, זה העניין של ראש חודש. מתי זה מתחיל להיות הפער ביניהם? זה לא שולל. שוב זה דוגמה של ההבדל בין המציאות והאמת. כי יש איזה תוספות יוצא מן הכלל שהוא נותן את התשובה שלה, שלך, כן. בינתיים אני חוזר. מה זה, זה ט"ו בשבט?
לא, זה עושה
אוקיי. אז אני חוזר על המאמר הזה. הפסוק אומר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. מלכתחילה שני המאורות היו שווים, השמש והירח. וכתיב הכרח את המאור הגדול את המאור הקטן. אז מה אומרת? ואיך להסביר מה קרה בדיעבד שיש גדול וקטן. אמרה ירח לפני כל מורך, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, וכל זה זה הנושא של העניין של איש ואישה. כן? ההתחלה של ההליך של החיים זה הפער שיש בין איש ואישה. אבל אנחנו לומדים מאותו מאמר שמלכתחילה היו שווים, כן? ואז, אבל זה אי אפשר ששני מלאכים ישתמשו בכדר אחד. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו, וזה המיעוט הלבנה, שהוא התחלה של קיום העולם. זה מובן? כן. וזה נקרא אצל חכמי הקבלה, מסירות נפש של הלבנה. מסירות נפש של של האישה, כדי להסכים להיות אישה, כדי שיהיה אפשרות של התולדות. ולכן הניסויים, הקידושין לגבי האישה, זה נקרא קניין נפש. מכיוון שמסכה את נפשה, אז היא צריכה לצמות את נפשה. זה מובן? האיש קונה את העסטם שלו, וזה לא זה ההפך. היא קונה את עצמה, והוא קונה את, את נפשו, כן. וכי בגמרא בקידושין זה מוגדר כאבדה. נאבדה משהו, נאבד משהו מההתחלה. זה נקרא מסירת נפש, כן. טוב. והאישה נקראת עניין נפשו. אז אמר לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמרתי את עצמי, אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. דיינו, יש יתרון ללבנה, שהיא יכולה למשול גם ביום וגם בלילה רואים את הלבנה, והשמש רואים רק ביום. יש הרבה רבדים במאמר הזה, כן? אלו שנמשלים לשמש נמצאים גם ביום, בלילה נעדרים. אלו שנמשלים ללבנה נמצאים גם ביום וגם בלילה. אמרה לי, מה יחידותית? מה היתרון? מכיוון שביום השמש הוא יותר ויותר עצום ממני, כן? וזה בארמית דשגרה בתירה, מה יענה? נר כלפי השמש, מה מועיל? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, זיל לימנו כך בך ישראל ימים ושנים. אמרה לה, יום הנמה אי אפשר דלמנו בתקופתה, תקופה, תכתיב, והיו לי מאורות ומועדים מימים שנים. אז הקדוש ברוך הוא אומר ללבנה, ישראל יהיו מונים ללבנה, ולא לשמש, כדי לבנות ימים ושנים. אז הלבנה מביאה פסוק, שגם השמש מונים ימים ושנים. זה נקרא תקופות, כן. אז אמרה לי, זיל לקחו צדיקי בשמך. יש לך יתרון, המסירות נפש הזה, הצדיקים יקחו קטנים, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, והם יסוד העולם. חזיה דלקה מטיבה דעתה. אז זה לא הוא ראה שזה לא היה מספיק ולפי דעתה של הלבנה. כי זה לא תשובה. סוף סוף השאלה נשארת. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רואים, לפי ההיגיון, אין קיום לעולם. צריך שצד אחד מהעולם ימעיט את עצמו כדי שזה יתחיל לתפקד, כן? ולכן, מי שגילה את זה, זה האישה, זה לא, זה הלבנה, זה לא השמש. מי שהעיזה לומר, אי אפשר שני מלאכים לכתר אחד. זה הלבנה, כן? ולכן היא צריכה להיות הגורם של התחלת הזמן, וכמו הוא אמר לה, לכי ואימדתי את עצמך. ולא רוצים שום שכר לזה, כן? סוף סוף נשארה עצובה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שאימדתי את הירח. הקורבן ראש חודש, יש לו רוצה מן הכלל בפסוק, נראה את זה מיד. אבל קורבן ראש חודש בא לכפר את החטאים שאף אחד לא יודע מי עשה את זה. יש תיקון בעולם שאינו אחראי. אז קורבן ראש חודש בא לכפר על זה. ואומר את הגמרא, כמו הוא אומר, הביאו כפרה עליי, זה החטא שלי, שהמעטתי את הלבנה. ואמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר שראש חודש נאמר בו לשם קורבן? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה, כי כל הקורבנות זה קורבן לשם, ופה זה לשם קורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהי כפרה עד שהמעטתי את הירח. טוב. אז זה מאמר יפה, אנחנו מבינים מה קורה פה, כן? ויש ממד של מחשבה עמוקה מאוד, כן? טוב, מכמה רבדים, מה אומר תוספות? אמרה ירח. תוספות מאיך, שאלה של דקדוק. מה אתה אומר אמרה ירח? היה צריך לומר אמר הירח. בלשון תורה, לשון זכר הוא דכתיב ביהושע, וירח עמד בשביל זכר. למה אתה אומר אמרה ירח? אז הפתרון בא מהתוספות הזה. כשהירח היא בשביל זכר, הזמן עומד. אין זמן. זה מובן. זה מה שאומר הפסוק שמביא תוספות, הירח עמד, אז אין זמן. טוב, זה צירוף מקרים עם מה שקורה בכנסת, עם יעל דיין. טוב, אז זה הפלא שיש בראש חודש. אומרים הלל, וזה הלל על אנשים, ויש מסורת בישראל, זה לא נכנס בשולחן ערוך, אבל יש מסורת. זה במשפחה שלי, שבראש חודש אנשים לא עובדות, זה שבת בשבילם. הכל עושה בעל. אתם לא... לא אתם מבינים שמכינים חלה בראש חודש כמו בשבת. כן. והחלה של ראש חודש היא שונה מהחלה של שבת. וזה שבת לבעלת הבית. לא, אני זוכר את זה. זה היה... טוב, אז אפשר לעשות דוקטורט עם המאמר. סליחה?
ממש
דפק. לא, זה גדוש, זה מלא חוכמה.
זה קשור בעניין שאומרים על הלל חסר. האם זה קשור בעניין שאומרים הלל חסר?
בראש חודש. כן, ברור. זה רבד אחר. אבל מכל מקום, זה עניין של מסתר של הלל, כן. אבל מכל מקום, לגבי השאלה, למה אומרים הלל בראש חודש? מכיוון שזה הנס של בריאת העולם, כן? ראש השנה היה ראש חודש, כן.
מה
עליו
במחשבה לפני
הקדוש ברוך
הוא
כשהוא ברא שני מאורות
גדולים?
לא, זה כדי לגלות שבעצם הם שווים. תשמע, אולי למדת פעם במסכת חגיגה. יש קושיה במשנה, למדת במסכת חגיגה? יש קושיה במשנה הראשונה. הכל חייבים בראייה חוץ מנשים. והגמרא, נשים ועוד כמה קטגוריות, והגמרא מסבירה שיש פה קושיה בלי פתרון. כי לפי התורה יראה כל זכרונך. מלכתחילה לפי התורה, נשים יצאו מהמדבר, לא נכנסו מהמדבר. מה עשתה המשנה? היא מכניסה אותם בהחכך, בדיעבד, ומוציאה אותם. דהיינו, מעיקרה הם חייבות. הם בכלל המצווה. ויש להם זכות כאילו קיימו את המצווה במשמעות של הכוונה של הפסוק. אתם מבינים מה שאני אומר פה. מי שפטור מזה מצווה, משום סיבה של העולם, כן? למשל, חולה פטור ממצווה. אז מעלה עליו הכתוב כאילו קיימה, והחכמים מוסיפים עם הכוונה של הפסוק. כוונה שאי אפשר להגיע, אלא רק מי שהוא מונע מלקיים מצווה, יש לו הזכות של הפסוק. זה פלא, כן? אז זה מה שרצתה הגמרא שמה. ואחר כך מוצאים כי יש יוצא מן הכלל של הקל, שלפי התורה הקל נשים חייבות, ולכן זה הסמך שגם הרגל נשים חייבות בריאה. בגלל שהן חייבות בשמחה, וטוב, תעזור על כל הסוגיה שמה. אז מה זה מגלה? שכי מעיקרה הן שייכות להעתה הרתה לדעת, כן? ואותה מתח שיש בין הפסוק והמשנה, אנחנו רואים בוויכוח של משה רבנו ופרעו. פרעו מדבר יכונה הדברים, ומשה רבנו אומר כולנו נעשה. כן. אז משה רבנו פה זה התורה, זה המשנה, ופרעו זה הפשט. אז זה אותו עניין. נשאר לנו, מה נשאר לנו? שום דבר?
נשאר
לבר. הרבה שעה, כן? נשאר. אתם רוצים שנמשיך קצת או נדלה לתשובה שיהיו כולם? מכל מקום, פעמיים שוב אני לא אהיה. עכשיו. אז...
רגע, הבא, לא תהיה.
הבא, אני אהיה ב...
פעמיים.
יום חמישי הבא אני אהיה במטוס. יום חמישי אחר אני אהיה במטוס, ולכן זה יהיה רק יום חמישי. זה נקרא יהודי הנודד. אבל יש לי תחתית נושא המתמיד.
קודם לכן הרב אמר שאברהם התנסה תשעה ניסיונות בשני הוויה. אבל שמו של אברהם זה כן, הוויה זה ירקות, לא?
כן, נכון. אבל כשאני אמרתי את זה, חשבתי על זה. אז אבא, מכל מקום, בהוויה יש יותר חסד מדין. זה מתי כלפי חסד. ולכן הוויה זה כולל חסד יותר מדין.
לא מציעים פנייה של הקדוש ברוך הוא לאברהם בשם כן, מציע תמיד ואומר השם אלוהים.
כן, התורה מספרת שהשם מגלה לאברהם, אבל הוא מגלה בבחינת אל. ואברהם יודע שזה השם שמגלה לו אצלו, כן? אתה מבין, כן? אבל לרוב, כל הרבות, זה באל שדאי. ואל שדאי זה ספירת יסוד שכוללת את כל הספירות שלמעלה ומוסרת את השפע למלכות לפי זכות הבריאות, כן? ולכן אותה ספירה יסוד של יוסף, כן? זה העיקר של כל בניין הספירות. כי אלה כאילו כעקו יוסף. והרמז, תקרא לזה, זה וב, זה שני ובים. הוב של תפארת והוב של יסוד. יש וב פנימי בוב הנגלה. הוב הנגלה זה תפארת יעקב, והוב הפנימי זה יוסף יסוד. כן? ולכן, אולי אני אסביר את זה ככה. פעם אולי למדנו את זה, אני לא זוכר אם שמעתם. בנוסח של הברכה, הנוסח הספרדי של מושא הקבלי, אז אומרים, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך. חסר מישהו? חסר יוסף? כן? ולכן הכוונה היא, מי שברך אבותינו הקדושים, זה ספירת היסוד. הוא יברך. זה דרך יוסף שמקבלים את הברכה. תפסתם את הפשט, כן? המי זה גילוי יסוד דבינה. בינה נקראת מי, והגילוי שלה זה ביסוד. היסוד דבינה מתגלת ביסוד הכולל. אז מי שברך אבותינו, הוא יברך את...
בך יברך ישראל.
יפה.
בשמחה.
יפה. אתם רואים את השלמות של הבניין, כן? של ה... וזה עבר בנוסח הספרדי בעיקר, שחלק ניכר מאותה חוכמה בנוסח של החסידים, הגאון מווילנה השתדל להסביר את הנוסח האשכנזי גם לפי הקבלה, אבל סוף סוף זה לא יצא. גם התלמידים מהגאון לומדים את הקבלה הספרדית. אין קבלה אחרת. כי גאון ספרד זה גלות בית שני, וחכמי בית שני הם התלמידים של הנביאים בארץ ישראל, ומהם יצאה הקבלה לספרד. גלות השכינה זה גלות בבל, והם קיבלו את זה דרך הספרדים, ולכן הם קוראים, וזה באמת יפה, הם קוראים הנוסח שלהם נוסח ספרד. דיינו, מכירים בזה שקיבלו את זה מהספרדים. אני פעם מזבחים, זה לא בדיחה, כי הפרדס זה פשט, רמז, דרש סוד, כשמתחילים בסוד זה ספרד. אצל הגויים קוראים לזה אגן ז'רדן דזספריד, זה ספרד. לא, זה לא בדיחה, זה השם ספרד. האותיות בלי הנקודות זה ספרד. משמע היו תפוחי זהב, זה התפוזים. תפוחי זהב זה תפוחים של החוכמה. במזכיר כסף. כן, מה השאלה?
לגבי
נשאותיו
של אברהם,
בכל רב.
לגבי ניסיונותיו של אברהם, שעליו דיבר עליהם בהתחלה, אולי רק נדמה שזה בדיוק ההפך מה שקרה בעשרת המאמרות של
הניסיונות.
עשרת המאמרות של היצירה, כי במשנה יש הקבלה בין עשר המאמרות לעשר הניסיונות. אבל בעשר המאמרות רק בסוף נגלה השם אלוהי, השם, השם. בתשעה הראשונות נגלה השם אלוקים.
דווקא הניסיונות באים כדי לזכות בעשרת הדיברות. מי עשה המאמרות? הדרך מי עשה המאמרות לעשרת הדיברות זה עשר הניסיונות. עשרה מאמרות זה העולם יברא בחסד, כי לעולם חסדו. עשרת הדיברות זה מתחיל ומדבר, זה לשון מדרגים, כן. בברית העולם זה ויומך, כן. ולכן היה צריך, הכל זה מקביל, גם עשר מכות הם מקבילים מעשרה מאמרות לעשרת הדיברות, כדי לתקן את החטאים של האנושות דרך העם המצרי, גבי כל דיבור ודיבור של עשרת הדיברות, וכל דיבור ודיבור, אמירה ואמירה של עשרה מאמרות. ולכן אין שום שאלה. ואז תזכרו מה שהבאתי מפסוק מרמיהו עם פירושו של רש"י. כשצריך להתגבר לפי מידת הדין, היה צריך מכשול. אביך הראשון חטא, שנית, הוא לא היה בקי בהלכה של ועלי הוא לעולה. כן? הוא חשב כמו לעולה, אז צריך לשחוט אותו. המלבין הסביר את זה. העלו לעולה ולא עשו עולה. עשו עולה זה שחיטה. העלו לעולה זה עלייה. ועניתי אשר עשיו, סליחה, של יצחק לעשיו, כן? היה צריך להיבחן על מילת האהבה ונכשל. ואולי נגמור בסיפור הזה שאני סיפרתי פעם, זה מעניין מאוד איך סוד הדברים, יש איזה היגיון של איזה למעלה מהשכל. 2000 שנה, הוויכוח עם הנצרות, זה היה האם עשיו שונא את יעקב או לא. ויש לנו הלכה, הלכה עשיו שונא את יעקב. עד שהפסוק אומר, חלקה אמר ליעקב, הנה אחיך מתנחם להורגך. כן. וסוף סוף, אחרי השואה, קם יהודי אחד שהיה מתבולל לגמרי, ושמו היה יצחק, ויוליוס, כמו הסזר, ז'וליזק בטרפנית. הוא היה יהודי מתבולל, והוא כתב ספר כדי להוכיח שהעשר שונא את יעקב. וזו הייתה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של התשובה שעוד לא התחילה, שלא לא צריך לגביה. גבי השואה, כן? אז אפשר להסביר את זה לפי הגלגולים. איזה ניצוס שנשמת יצחק אבינו חזרה לעולם כדי להוכיח שז'וליוס, הקיזר הזה, עשיו, הוא שונא ישראל. וזה תראה, והם הסכימו לחשוב על האשמה שלהם רק דרך הספר הזה, כן, זה ברור מאוד, אני זוכר את אותה תקופה. מכיוון ששם משפחה יצחק זה נדיר מאוד, אפילו אצל אשכנזי, הוא היה ילדי אשכנזי. אז זה דברים שמתגלים ככה. הרב, זכרונו לברכה, היה רגיל לומר, זה הקדוש ברוך הוא אינקוגניטו. הוא אומר את זה ככה. כשמעריכים את העניין, זה ממש תאומי, איזה סירות מיכים. וסוף סוף הוא הוכיח את זה. ואני זוכר שהדבורה של הפישור והוותיקן הייתה תקובה קשה מאוד, אבל מכיוון שהוא היה בעל שם, של יזק, אז הם אחרו את הספרדיה. טוב, אז בפעם החוזרת הבא נתחיל עם אברהם העברי.
Thank you.